שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצן מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1196, והנושא הוא איסורים בתורה על פי חוכמת הקבלה. אדם שקורא את התורה, שלמד את התורה, ששמע על התורה, מגלה הרבה דברים שאסור, אסור זה ואסור זה ואסור זה. ננסה להבין למה אסור כל כך הרבה דברים, מה אומרת על זה החוכמה הפנימית, חוכמת הקבלה, בדרך להיים חדשים, ניצן בואי תפתחי בבקשה.
כן, אני אספר, אני אתחיל אולי באיזה סיפור אישי שקרה לי פעם כשהייתי נערה צעירה, והתארחתי בבית של חברה, שהיא הייתה ככה בית דתי, ויש כל מיני חוקים, ואני באה מבית חילוני לגמרי, לא מכירה את החוקים, את האיסורים, ובטעות ככה לחצתי על הכפתור וקיביתי את האור. אני זוכרת את הזוג עיניים שהיא פתחה עליי, היא אפילו לא אמרה לי, לא רק פתחה עליי זוג עיניים, אני זוכרת שנבהלתי. אחר כך ניסיתי לשאול אותה, אבל למה זה אסור? למה זה אסור? והבנתי, בתור נערה צעירה כבר, שהאיסורים הם לא איסורים שיש מאחוריהם איזשהו סוג של אני, בתפיסה שלי, שאין מהם איזשהו היגיון שמישהו יודע להסביר לי אותם, אלא פשוט ככה צריך לעשות וככה עושים וזהו. ואני מאוד אוהבת, דווקא בחוכמת הקבלה, שכל דבר אפשר לשאול למה, ולנסות להבין מה השכל שיש מאחורה. אז אני רוצה היום להבין את העניין הזה של האיסורים שיש בתורה, בתורת ישראל. קודם כל יש הרבה מאוד איסורים. יש כאילו את העשה ואל תעשה, מצוות של עשה ומצוות של אל תעשה. בוא נתמקד רגע באיסורים האלה, כמו שהתורה אומרת אותם. מה ההיגיון שיש מאחוריהם? מה זה האיסורים האלה?
אנחנו חיים באיזה בועה, שבה אנחנו לא יודעים איזה חוקים, אנחנו לומדים קצת מפיזיקה, כימיה, כל הדברים האלה, אבל באמת חוקים האמיתיים אנחנו לא מכירים. חוכמת הקבלה היא מדברת על חוקים רוחניים, שהם מתגלים ככוחות הטבע עליון. טבע עליון זה נקרא כוח השפעה. טבע של העולם שלנו זה כוח קבלה. טבע עליון זה כוחות אלטרואיסטים, טבע דה עולם הזה זה כוחות האגואיסטים. לכן, יש חוק פשוט מאוד אחד בטבע עליון, אסור להיות אגואיסט.
זה האיסור המרכזי, אתה אומר.
כן.
אסור להיות אגואיסט.
כן. זאת אומרת, כל פעולה ופעולה שאדם עושה לטובת עצמו, היא אסורה. כל פעולה ופעולה שאדם עושה למען הזולת, היא נקראת מצווה. אז יש לך כבר מצווה ואיסור. כן? זהו. מה אתה עוד רוצה לדעת? אני גמרתי.
אתה בעצם אומר, סיכמתי לך את זה מאוד פשוט.
כן.
אסור זה כל מה שאני עושה לטובת עצמי. כל דבר שהוא מהתפיסה האגואיסטית, הוא בעצם אסור לעשות.
כמו אותו הלל שאמר לגר שהגיע אליו. כן. מה ששנוא עליך, אל תעשה לאחרים. זהו.
אוקיי, עכשיו, אבל אני למשל, כאדם חילוני, אני רואה שיש הרבה מאוד מנהגים, או מצוות שהם...
בעולם הרוחני,
כן.
לנו ברור, מי שנמצא בתפיסה הרוחנית,
כן.
בגילוי של עולם הרוחני, אז ברור לו מה זה נקרא מותר ומה זה נקרא אסור. מה שאם כן, בעולם שלנו, זה לא כל כך ברור. כמו שאת אומרת, להדיק נר או אור מנורה בשבת, מה כל כך, איזה עבירה אני עושה, למי אני גורם נזק. נכון.
אז בוא ננסה רגע להבין מה ההבדל באמת, לפי חוכמת הקבלה, בין מה זה מותר לאסור קודם כל. אסור, הבנתי, זה פעולה אגואיסטית.
להשתמש באגו זה אסור, להשתמש... בכוח השפעה ואהבה מותר.
אז אם כך, בתורה באמת יש הרבה מאוד פירוט שאסור את זה, ואסור את זה, ואסור את זה, ואסור את זה, בעצם מה זה? זה סוג של איזושהי תוכנית עבודה או משהו, איזשהו, איך נקרא לזה אפילו, שעוזר לי להבין במה אסור לי, איך להשתמש...
תורה בכלל לא מדברת על העולם הזה. תורה היא נקראת קדושה. קדושה זה נקרא, שהוא קדוש זה נקרא נבדל. היא לא מדברת על העולם הזה. היא מסבירה לנו חוקים של עולם העליון, חוקים רוחניים. ולכן היא מסבירה לנו מה מותר ומה אסור לאדם שנמצא בעולם העליון, בתפיסה, בהשגה. אבל מי שלא נמצא שם, אז לא נמצא שם. לכן, כלפי חוקים רוחניים, מי שלא נמצא בעולם הרוחני, אז אין שום בעיה.
מה בכל זאת אדם צריך להבין על האיסור כדי לקיים אותו באיזשהו...
לא, מה שאנחנו יכולים לקיים מהעולם שלנו כדי להיכנס לעולם הרוחני,
כן.
זה סך הכל חוק של אהבת הזולת.
זאת אומרת, אני צריכה, אם אני רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, מה הדבר הראשון שאסור לי לעשות, ומה הדבר הראשון שאני צריכה לעשות?
מה שלא טוב לך, אל תעשה לאחרים.
לא להזיק לאחרים. זה הדבר הראשון שאסור לי לעשות.
כן?
כן. וההפך, מה שאני חושבת שמועיל לאחרים...
יכול להיות.
כן.
יכול להיות שכן או לא, מי יודע. אולי תתחיל עכשיו להכניס לכל מיני טעמים כאלה שאת רגילה וחושבת שזה טוב ולי לא. זאת אומרת, זה ברור שאם את לא אוהבת משהו ולי לא עושה את זה, אז כבר זה טוב. אבל לעומת לתת לשני משהו, את יודעת, לאו דווקא.
עכשיו, בכל זאת, אנחנו רואים שנכתבו בתורה כל כך הרבה איסורים, אז מה, הם נכתבו סתם? הם נכתבו רק בשביל ש...
לא, זה רק פירוש של השימוש האגואיסטי, בצורה, בכתיבה, בשפה של העולם הזה, אבל שמתכוונים לפעולות רוחניות.
האיסורים האלה הם באים לשמור עלינו באיזשהו אופן, או...
כן, לא לתת לנו לפעול חס ושלום לתוך האגו שלנו. כי בזה אנחנו מאבדים את הצורה, הדרגה הרוחנית שלנו.
עכשיו, אני חייבת להגיד, אתה יודע, בהרגשה שלי, אני זוכרת גם בתור נערה וגם בתור מתבגרת, באופן כללי תמיד הייתה נתפסת בעיניי התורה, או כמו שאני רואה את הדברים, כאילו... כל הזמן מישהו שבא לעצר את צעדיי, זה אסור, והוא אסור, וזה אסור. מין תחושה כזאת של משהו כזה שהוא מאוד מגביל אותך כל הזמן, מאוד כל הזמן כאילו נותן לך הרגשה שאתה לא בסדר. זו הייתה הרגשה באופן כללי. עכשיו, מהזווית של חוכמת הקבלה, וכמי שרוצה לשאול את השאלות ולהבין באמת איך להתפתח הלאה, האם באמת התורה כל כך מגבילה אותנו? מה זה העניין הזה שהיא מגבילה אותנו כל כך?
תורה היא לא מגבילה אותנו, היא מטרתה להפוך את האדם ממה שהוא עכשיו, שכלפי תורה הוא נחשב כבהמה, למה שיקרא אדם. האדם הוא יקרא כשהוא יהיה דומה לכוח עליון. כולו השפעה, כולו אהבה, כולו ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, זה לא שהיא מגבילה, היא מכוונת.
כן.
נגיד, אפשר לקרוא לזה ככה. זה לא שהיא מגבילה, היא מכוונת, כן. כן. עכשיו, אני חושבת שההרגשה הזאת שקיימת גם בקרב, נגיד, החילוניים, היא גם קיימת כלפי, אולי כלפי העם היהודי, גם מבחוץ. זאת אומרת, גם כשאחרים מסתכלים עליהם, תמיד הם נראים... אחרים, שונים, אלה שעושים תמיד את דברים שיש להם חוקים משלהם, זה אסור וזה מותר וזה ככה וזה ככה ולא לעשות ככה ולא לעשות ככה, זאת, נתפסים כמין משהו כזה מאוד, לא יודעת אם אני מצליחה להעביר לך את ההרגשה, אבל זאת ההרגשה.
את מסתכלת על כל מיני מנהגים.
כן.
מנהגים לא חוקים, אלא אוקיי. מנהגים.
כן.
שזה לא שייך לתורה, זה שייך לזה, להתנהגות, לתופעה שאנשים ייצבו בעולם שלנו. אבל האמת שכל התורה היא כולה נדרשת לקיים אותה בלב, ביחס בין בני אדם בלבד, שכותב לנו אבן עזרא.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שאנחנו כבני אדם, יצרנו איזשהו סוג של מנהגים, איזשהו מסורת, וכך אנחנו גם מצטיירים, גם בעיני אחרים.
כן, שאנחנו רק עושים פעולות.
כן.
ובאמת הכוונה היא לא לפעולות, אלא הכל לתיקון הלב.
אוקיי. עכשיו, בוא נסתכל רגע על הצד של האנישה. כי אם אני חוזרת לסיפור שהתחלתי איתו, אז אני זוכרת שאותה בחורה אמרה לי, מה זה, זה אסור, את תקבלי עונש על זה שנגיד קיבית. זה בכלל היה, זאת אומרת, לא רק שאני לא מבינה מה אני עושה, אני גם עוד רגע הולכת לקבל עונש על משהו שלא הבנתי מה עשיתי. עכשיו, אז קודם כל בוא ננסה רגע להבין, איזה עונשים באמת התורה היא מענישה את האדם?
לא.
אם אני עושה, עוברת על איזשהו איסור שלא, אני לא מבינה אותו בכלל.
לא. אדם שלא יודע מה שהוא עושה, אז אין עליו שום עונש.
אין עליו בעצם עונש.
לא.
אז מה זה כל הענישה שתמיד אנחנו מדברים?
כל הדברים האלה, שוב ושוב אני חוזר.
כן.
ואומר לך שכל כל מה שתורה דורשת זה אהבת הזולת, וכלפי אהבת הזולת היא שופטת את האדם בלבד.
זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו כוח עליון שמסתכל עליי אם עכשיו עשיתי פעולה מסוימת או לא עשיתי, ומעניש אותי אם לא עשיתי אותה.
זה לא כוח עליון שנמצא, אלא את נמצאת במערכת.
כן.
של כוחות, שנקראת הטבע. או הכוח עליון, או בורא, זה לא חשוב איך לקרוא לזה. המערכת קשוחה, שהיא כולה מתפקדת לפי החוק של החיבור האידיאלי בין כל החלקים, ושל ההתקשרות השלמה של כל הכוחות, ואת נמצאת במערכת הכוחות האלה, כמו ברשת, עד כמה שאת לפי דרגה שלך, לפי ההתפתחות שלך, דומה למערכת הזאת, מרגישה טוב. עד כמה שלא דומה, מרגישה רע. שהרע שאת מרגישה בא כדי ליישר אותך ולכוון לטוב.
אז איך היית מגדיר באמת עונש? יש בכלל כזה דבר ברוחניות עונש?
לא, זה תיקון.
זה נקרא תיקון, זאת אומרת, חוכמת הקבלה מדברת לא על עונשים, מדברת על תיקונים.
כן.
אוקיי, אז זה גם הבדל מהותי. בוא ננסה עכשיו רגע ככה להתחיל להרוז את כל מה שלמדנו עד עכשיו. כי כל ההסתכלות היא בכלל הסתכלות שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, קודם כל אתה אומר, אסור, מה זה איסור? איסור זה לא להיות אגואיסט. זה דבר, עונש, אין דבר כזה עונש. יש כזה דבר תיקון.
כן.
עוד אמרת לי, תורה היא לא מגבילה אותך, היא מכוונת אותך.
כן.
אז בוא ננסה עכשיו להסתכל על כל התפיסה הזאת, שהיא מאוד מיוחדת. ובאמת חוכמת הקבלה מביאה פה משהו שהוא מאוד שונה מכל מה שאנחנו מכירים.
כן.
איך, אם אני רוצה לשמור על חוקים בצורה נכונה, כן אני רוצה להתפתח, אני לא רוצה לעשות דברים שהם באמת אגואיסטים לתועלת עצמי. איך אני מתפתחת בכיוון הנכון, בצורה הנכונה, כדי לבצע את האיסורים אבל האלה, לא כי מישהו אמר לי, אלא כי באמת אני מרגישה שזאת פעולה לא נכונה לעשות.
אז שוב אנחנו חוזרים לאותו משפט של הלל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
זאת אומרת, אתה אומר, זו ההכוונה הראשונה שלי. לכן זה גם מתחיל מאיסורים, אני רואה. זה לא סתם שכאילו תעשה זה. האיסור הוא דווקא קודם כל, בואי אל תעשי מה שאת לא אוהבת, אל תעשי למישהו אחר. זאת אומרת, זה אמור לשמור עליי כבר כתנאי ראשון.
אני רוצה פה להעלות היבט נוסף. הבנתי את ההגדרה הכללית, עכשיו אני רוצה לקחת דוגמה ספציפית. נגיד, אני יודע שבתורה הרבה מאוד כתוב על יום השבת. פסוק אחד שעולה לי לראש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. איך זה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו? לא להיות אגואיסט, לא להישמר קודם כל מלהזיק, ואחר כך גם להשתדל להיטיב. בוא נגיד, ניקח את הדוגמה הזאת של יום השבת. לא תבערו אש ביום השבת. מה לגבי זה?
שבת זה מצב שנקרא גמר התיקון. שהכל הכל עובד בצורה אידיאלית, רק על מנת להשפיע, לתת, למעלות את הזולת, לאהוב את הזולת, זה נקרא שבת. כל האיסורים בשבת, זה נקרא שהם אותם הפעולות שמותר היה לעשות אותם לפני גמר התיקון של האגו, שעוד לא היה כולו על מנת להשפיע.
רגע, טיפה הלכתי לאיבוד. דבר ראשון שהסברת לי זה ששבת זה בעצם סמל, יום השבת הוא סמל, כן. למצב שהוא מתוקן באופן מושלם, שהכל עובד בצורה של אהבה ולעשות טוב אחד לשני.
כן.
את זה הבנתי. אז שבת קודם כל זה סימבול בכלל.
כן.
למה? לשיא ההתפתחות שאליו אנחנו אמורים להגיע?
נכון.
אוקיי, עד פה הבנתי. הדבר הבא, אותו כבר לא הבנתי. האיסורים של שבת.
האיסורים של שבת שאתה בהם פועל לא לתיקון של כל המציאות, לחיבור.
לא תופס.
הכל נובע משבירה, מחטא עץ הדעת, שהייתה מערכת סגורה כולה, בחיבור האידיאלי בין כל החלקים שלה, ומערכת הזאת נקראת נשמת אדם הראשון. ומערכת הזאת נשברה, זאת אומרת נשברו הקשרים שבתוך המערכת בין כל פרט ופרט. וכל מה שקורה מאז זה רק איך לאסוף כל החלקים האלו ולחבר אותם יחד במצב כמו שזה היה קודם. למרות שיש בלבול בין כל החלקים, כי כולם נפלו והתבלבלו והתכללו ומה לא. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לברר כל פרט ופרט, זה הרצונות. כל רצון רצון, למה הוא שייך? האם הוא בעד החיבור או נגד החיבור? באיזה התחברות ביניהם? באיזה התחברות ביניהם הם צריכים להיות? וזה מה שזה העבודה שלנו. במשך 6,000 שנה, מה שנקרא, שאנחנו עושים. זהו. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לברר את החוקים האלו ברוחניות,
מה זה אומר ברוחניות?
ברוחניות זאת אומרת איך לחבר אותם, למרות שהם כולם, הרצונות האלה השבורים, הם כולם אגואיסטים, וכל אחד דוחה את השני, וכל אחד מצד השני רוצה גם לשלוט על השני. זאת אומרת, חוץ מזה שאני לא רוצה להיות שייך לאף אחד, אני רוצה כן להיות שולט על כל אחד. אז אם אנחנו מבררים אלו היחסים, אנחנו מגיעים לתנאים האלה, אל תעשה לחברך מה שצנוע עליך, ואחת לרחק כמוך, החיבורים האלה, מה שהם קיבלו בעשרת הדברות, נגיד, וכן הלאה. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לגלות את החוקים האלה בצורה פרטית של הנשמה, השבורה, אז שם יש לנו המון המון חוקים שכל רצון ורצון השבור, איך הוא מתקשר לכל יתר רצונות השבורים. ולכן יוצא לנו תרח פעולות שאותם אנחנו צריכים לחבר ביניהם ולהביא אותם לדרגת האהבה.
תרח זה 620 פעולות.
כן.
אומרים שיש תרי"ג מצוות בתורה, 613.
כן, אז יש עוד 7.
עוד 7 נוספות.
כן.
בסך הכל 620 פעולות שמחזירות את המערכת הזאת שהתפרקה למצב הזה ההרמוני שכל הרכיבים במערכת פועלים באהבה זה כלפי זה.
כן.
חוזר לשאלה שלי, לא תבערו אש ביום השבת.
כן. יום השבת, זה נקרא יום שנגמר התיקון, שכל הרצונות מחוברים ביניהם. הכל נמצא בהתקשרות האידיאלית ביניהם. כל החלקים. החזרנו את הנשמת אדם הראשון לצורה המתוקנת, כמו שהיא הייתה לפני השבירה. ועכשיו מישהו מדליק אש. זאת אומרת, הוא עושה איזה פעולה, זה לא חשוב, קטנה, גדולה, זה להדליק אש או לעשות עוד משהו, שאין לה שום מקום. אין לה שום מקום, כי הכל מתוקן. הכל מתוקן.
כל פעולה שהוא מוסיף הוא גורע בעצם.
כן.
זה מה שאתה אומר.
כן. ולכן אסור את זה לעשות. לכן, מה אתה עושה בשבת? אתה יושב ככה.
לא להפריע לשלמות.
כן.
אתה במצב שלמות, כל פעולה שאתה עושה עכשיו, אתה מפר את השלמות.
כן. אני בא אוכל משהו, מברך, עושה דברים שמותר לעשות, כי בהם אני לא בונה שום דבר חדש. כסמל, אם אנחנו מדברים על העולם שלנו, כן. כסמל שאנחנו לא עושים תיקונים.
מה זה אומר תיקונים?
חיבורים. שהכל כבר מחובר. אנחנו החזרנו כל הבריאה מהשבירה, מחטא עץ הדעת, לקדמותה.
אז נראה אם הבנתי. שיא האבולוציה שלנו, כחברה האנושית, זה שכולנו נתייחס באהבה אחד לשני. ונהיה כמו רכיבים במערכת אחת מושלמת.
היא נקראת נשמה.
והיא נקראת הנשמה. אז היא נשברה כדי שאנחנו נרכיב אותה. כמו שעושים לילדים פאזל או פאזל, כן?
כן.
יפה. המצב הזה שאליו, שאנחנו רחוקים ממנו שנות אור לדעתי, אבל נשים את זה רגע בצד. היחסים בין אנשים היום הם לא בכיוון הזה בכלל.
לא נורא.
אבל נשים את זה רגע בצד. אתה אומר, זה יהיה השיא של ההתפתחות שלנו כבני אדם.
כן.
והמצב הזה נקרא יום השבת.
כן.
אבל אנחנו לא בו. אז מה, פעם בשבוע אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו לאן אנחנו אמורים להגיע, לכן יש יום שבת?
למה ישנה מחזריות כזאת?
כן, למה אחת לשבעה ימים יש לנו יום שבת?
אנחנו צריכים ללמוד מתוך זה שהמערכת כולה, היא נמצאת במחזריות, שיש לנו שלבים כאלה שהיא עוברת, שהם נקראים מצבים או ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות זה היום השביעי, שבת, שאם אנחנו מתקנים את עצמנו בחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, בשישה ימי עבודה, אז יום שביעי הוא חיבור בין כולם, ונותן לנו השגה רוחנית מה שהשגנו. אבל כשאנחנו משיגים את ההשגה הרוחנית, נשע רוחניות, אז אנחנו לא עובדים, אסור לנו להיכנס עם העבודה שלנו. זה סך הכל סיכום של שישה ימי עבודה. ולכן כך אנחנו מתנהגים בעולם שלנו.
אז בעולם
אנחנו לא עושים שום דבר, רק סימנים.
סימנים. אז הסימן הזה שנקרא יום שבת, שאחרי שישה ימי חול יש לי יום שבת, ערב שבת, שבת, מוצאי שבת, כל התפאורה הזאת סביב היום הזה, זה הכל סימן שבא להזכיר לי את התחנה הסופית של ההתפתחות, שהיא להגיע לאהבה בין כולם, להרכיב את המערכת מחדש. הבנתי?
כן.
עכשיו, בגלל שבמצב ההוא הסופי שאליו נגיע, שהכל כבר מושלם ואין יותר מה לבנות, אין מה ליצור, אין מה לתקן, שום דבר כבר לא מקולקל, לכן כהעתקה מזה, גם בעולם שלנו יש מנהגי השבת, למתת אבות מלאכה או כל מה שיש שם.
39 פעולות אסורות.
פעולות אסורות, שהן כולם בעצם פעולות של התיקון והבנייה של הרכבת הלגו.
נכון.
עכשיו, הבנתי, הבנתי את הרעיון הזה. זאת אומרת, כל דבר הוא לחלוטין לא כפשוטו. זה הסיכום שלי מהדברים. זאת אומרת, זה שזה כתוב בתורה, וזה שיש היום, יום שבת, בלוח השנה שלנו, זה בעצם כמו איזה לינקים, כמו פוינטרים, כמו מצביעים כאלה למצבים שאנחנו בכלל עוד לא בהם. זה שהגיע יום שבת, זה לא אומר שאנחנו במצב של אהבה בינינו. לא. היינו רוצים, אבל הוא רחוק מזה.
נכון.
אז זה הכל כאילו מכוון אותנו, זה כמו אתה יודע לכתוב בווייז, לאן אני רוצה להגיע? השבת זה התחנה הסופית של הנסיעה של בני האדם?
כל העולם.
של כל העולם. אז התורה היא בעצם משהו הרבה יותר רחב, זה לא משהו רק ליהודים דתיים.
זה חוק של כל העולמות, זה חוק של כל המציאות. זה תחנה הסופית של כל המציאות שאנחנו צריכים כולם לנוע לקראת זה. ואנחנו עושים את זה, רק בינתיים על ידי הכוחות שמחייבים אותנו.
שאלה האחרונה שאיתה התחלנו. יש בתורה בעצם חלוקה לשני סוגים עיקריים של מצוות. עשה ואל תעשה. והאל תעשה הם הרבה יותר. מה זה עשה ומה זה אל תעשה ולמה אל תעשה זה יותר? למה אל תעשה יותר מהעשה?
כי אסור לנו להשתמש באגו שלנו, בכל האפשרויות שיכולות להיות, בכל הווריאציות שאנחנו יכולים להיות. וזה קודם כל, קודם לא תעשה. זאת אומרת, אסור לך להשתמש ברצון האגואיסטי שלך. עד כמה שהוא מחולק, עד כמה שהוא רוצה לפרוץ לכל הכיוונים. ולכן מצוות לא תעשה, הן מצוות כל כך קשות וכל כך הרבה. מה שאם כן, מצוות עשה,
כן.
זה מצוות שאתה עושה, 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 לא עושה, לא עושה. זה כבר, בוא נגיד, לרמה.
למתקדמים.
כן, זה לעדן את העניין.
לעדן את מה? את מה מעדנים?
את המצב שנקרא את גמר תיקון.
עכשיו, היה לי עוד שאלה.
אתה יכול להביא זר לאשתך או לא, אתה מבין? חלה כזאת או חתיכת לחם רגיל גם טוב?
הבנתי. עכשיו שאלה אחרונה. כמו שנתת לי דוגמה על יום שבת, שהדברים הם לגמרי לא כפשוטם, ככה אם הייתי בעצם לוקח אותך עכשיו לדיון על כל אחד ואחד מהאיסורים שיש בתורה, היית מראה לי משהו פנימי יותר שקשור לאינטראקציות בין החלקים של המערכת השבורה, בדרך שלהם לזה שהם יהיו מערכת הרמונית, אני מניח, נכון? אני אומר נכון? זאת אומרת, זה שכתוב בתורה משהו, זה לא אומר שאני מבין לאן היא מכוונת אותנו, בלי שיש לי את הראייה הזאת הכללית, וההבנה איך כל פרט בכל וריאציה, בכל סיטואציה, מתקשר לרכיבים האחרים בהרמוניה.
כן.
אז מה הכי חשוב לדעת בקשר לאיסורים שבתורה, ואם זה נסכם?
אסור לך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אם זה איסורים. ואם זה תעשה, אז ואהבת לרעך כמוך.
תודה רבה לך, הרב לייטמן, תודה ניצן, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.